המבנה המסכת על ה... בואו נאמר את זה ככה, היום יצא לי לדבר עם אסף ועם נריה קצת, והגענו להגדרה הבאה של סוף פרק ראשון, תחילת פרק שני שלישי, שזה מה שיהודה, נכון? יהודה אומר, אבל האמת זה לא כל כך מדויק, שהחזל אומרים שיש שלושה כתרים. מה שלושת הכתרים? צבי, נכון? מה שלושת הכתרים? לא, כהונה, מלכות ותורה. אז פרק שני מתחיל בכהן גדול, זה כתר כהונה, ממשיך במלך, כתר מלוכה. אז מה זה סנהדרין? כתר תורה, הנה שלושת הכתרים. ואני דיברנו בשיעור הקודם כאילו איך המסכת אולי לא עוסקת בשיפוט כמערכת שדנה אנשים, אלא היא עוסקת במוסדות הנהגה, במרחבי חיים שיש עליהם הנהגה שלהם. אז אולי זה נמצא פה. הבעיה היא שהסנהדרין שמתוארת פה היא לא בדיוק מתוארת, נחזור למונחים מהפעם הקודמת, זה לא מתואר כבית דין גדול, זה מתואר כסנהדרין, נכון? אין פה איזה דגש של הנהגה תורנית שלהם, אחרות דינות, אז כי המשנה את כל זה תתחיל לזקן ממרה בתוך סנהדרין. ואמרנו שיש איזה גם אולי שיקוף במסכת תוריות שמדברת על התוריות שלהם, כן? כאילו, זה נראה לי נורא יפה להגיד את זה, אבל זה לא לגמרי נראה פה. כלומר, הדגש פה על סנהדרין הוא לא כל כך על התורה. מצד שני, אם אני שואל את עצמי, למה אין מוציאים למלחמת רשות אלא פי בית דין של 71? כאילו, איך הם נכנסים לסיפור הזה? אתם יודעים שעמידרור הלך השבוע לרב עובדיה לשכנע אותו לשנות עמדה על התקיפה הצפויה באיראן?
מה עמדתו?
מה עמדתו? אז אמורים שלפני כן הוא התנגד ועכשיו הוא שוקל את זה מחדש, כן? למה שואלים את הרב עובדיה לתקוף באיראן? הוא אסטרטג, הוא כאילו, יש לו הכשרה צבאית? למה הולכים לחכמי, לסנהדרין, לשאול אותם על הוצאה למלחמת רשות? אז בוא נגיד משהו על אנחנו לא נלמד פה פרק ראשון, אז אני יכול לשחרר לכם איזה משהו. את מי שואלים אם להוציא למלחמה לפי התורה, לפי התנך, לפי התורה?
כנבים.
את ההורים ותומים, נכון? יש פה, זה גם עולה בסוגיה לדעתי בדף תזיין שם, מי שיעיין שם, שהחכמי התורה בעצם כן מחליפים את הצד של ההורים ותומים בכהן הגדול. זה חלק ממהלך שלם שהחוכמה מחליפה את הנבואה, וגם זה בשיעור מבול תורה שבעל פה, וגם את הכהונה, כן? אפילו בפרשה של הקמת ועלית, לא? אתם לא יודעים את זה? בפרשת השבוע, כי פלא ממך דבר, אז למי הולכים לפי הפסוקים? ובאת על הכהנים והלווים השואל שבאים מהם. אנחנו הפכנו זה לכך כמו רמב״ם מפרשת בית דין הגדול, אבל השאלה היא לכהן. אז בית דין פה הוא בעצם מחליף את ההורים ותומים, אז זה סוג של כתר כהונה. לא, זה צד אחד של הכהונה שהוא חילו לקבל היצעה, לקבל הדרכה אלוקית, נקרא לזה ככה, לקבל הדרכה אלוקית. אז האלוקים, קדוש ברוך הוא דיבר דרך ההורים ותומים. כשאין הורים ותומים, אם מישהו פה רוצה לשמוע את דבר השם, הוא צריך פשוט ללמוד תורה, כי הקדוש ברוך הוא לכל גדול ולא יסף. בואו נדבר כרגע לפי הפירוש השני ברש"י, מה זה לא יסף? הוא לא פסק, הוא ממשיך להדד בעולם. הנה, הוא נתן את התורה וזה ממשיך להדד. אז הולכים לחכמי התורה והם נותנים הדרכה. אני אגיד ככה, למה הולכת לרב עובדיה ולהיכנס לקונסטלציה הפוליטית של מדינת ישראל? אבל ההכרעות צריכות גם לקחת בחשבון שיקולים ערכיים, תורניים. לרב עובדיה דרך אגב הולכים כי יש לו מפלגה עם הרבה חכים, לא מהסיבות שאמרתי, כן? אבל זה המקום בעיניי שחכמי התורה, אז הם מוציאים למלחמת רשות, זה כן בגלל שהם נחשבים כמייצגים את דבר השם בעולם. אז זה כן תורה, אבל זה לא תורה במובן של זקן ממרא, נכון? כלומר, הם לא מתוארים פה כמוסרי תורה שבעל פה, בוא נאמר את האמת. לכן הכתר הזה, כל כמה שנתנו להם את הכתר תורה, קשה לי לומר את זה.
לא בזאת את זה אלא כתר, שדעת את זה שהם יושבים בבית המקדש, ולשכת רצית, שזה הלב של כל המציאות, של כל העולם.
אז אתה חוזר לנקודה שהם מייצגים את דבר השם בעולם. מה הרעיון שהם יושבים בשקת הגזית? שיש שם מעין השראת, כמעט נבואה, מעין השראת השראה אלוקית, שהם מדברים בשם השם, כן? זה נכון, עדיין, האם זה מודגש במשניות לפרק א'? זה לא נמצא, זה אחרי אני אומר, זה לך זה סנדרין. וזה בולט שהסנדרין הזה, בוא נחזור לדברים שנאמרו בפעם קודמת, הם לא מוצגים פה כל כך כמערכת שיפוטית. כאילו, המערכות השיפוטיות הגדולות בפרק ראשון, זה 23, חלק קטן מתפקידי הסנדרין הם לדון. אז הם רואים פה משהו אחר, מצד שני, קשה להגיד שמה שמודגש זה נושא התורה ולשכת הגזית, זה לא כתוב פה, בוא נגיד ככה, זה כתוב,
זה לא מוזכר
פה, לכן בוא נגיד את זה מסתייגות, בסדר? אז הצלחנו להגיד וגם הצלחנו להיות נשארים, לא? בסדר, זה בסדר, כן.
בסוף אבל בסיף כתוב שמגיעים את ספר תורה של המלך על פי בין 71, כלומר יש להם איזה תפקיד של המשכת המסורת ודאגה
במקום הכהנים ואלהים
התורה. זה בדיוק אותו דבר שנאמר קודם, אתה פותח את פרשת המלך, אז מה כתוב בפרשת המלך? וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, אז מה הפעמים מחליף אותם? חכמי התורה, נכון? זה בהחלט, כן? זה אותו תהליך, כן?
למרות שפרק דלת הסנדרין פרק באופן שני, כלומר, עצם עובדה שהיא נמצאת בפרק דלת, כלומר, מעבר לסמכות המדינית כמוסד שלטוני, נראה שמשייכים לה גם סמכות משפטית.
הוא מצאת שם בדיון לנהיה פשוט. כן, מה שמתואר בפרק רביעי, כשכתוב סנדרין, הפשטות זה של 23, לא? מה אתה חושב? מוסף
סנדרין זה בדרך כלל בבית 61, לא?
בוא נגיד ככה, המונח משמש בשני הפנים. יש סנדרין גדולה ויש סנדרין קטנה. כלומר, המילה סנדרין יכולה להיות גם וגם.
אבל בסוף פרק חמישי יש כאילו, יש התייחסות ל... לבית דין הגדול, לבית ה-61 של מחייבים וזה פעם, זאת אומרת, זה מאפשר שתי הפרשנויות של איפה אפשר לקחת את זה, אם זה רק על פרק חמישי או על פרק רביעי וחמישי, אבל זה מאפשר שתי הפרשנויות לזה.
כן, אני שומע. טוב, אז בואו נתחיל את פרק רביעי, רוצים? אמרתי לכם כבר שאי אפשר ללמוד אותו במנותק מהפרק שלפניו ושל אחריו, אבל הפרק עצמו בנוי בצורה מאוד ברורה, נכון? הוא מתחיל מצד אחד בנקודה דמיון בין דיני ממונות לדיני נפשות, נכון? באיזה תחום של דרישה וחקירה, ואז מה עושה המשנה, מביאה רשימה של
הבדלים.
של הבדלים, נכון? כמה הבדלים?
עשרה.
עשרה הבדלים, כספרת? יופי, יש לי גם דיון בגמרא, אבל עשרה הבדלים, אז זה דומה או לא דומה? מה אתם אומרים?
כנראה שההבדל הוא לא...
יש עשרה הבדלים ונקודה אחת שדומה, כן?
כנראה שההבדל הוא לא מהותי. זאת אומרת שיש הבדל בנקודות, אבל בעצם, כאילו בעצם זה אותו דבר. יש הבדל בנקודות.
עושים את אותה עבודה, רק במסגרת שונה, חוקים שונים.
אז בואו מיד לבדוק. קודם כל קחת מבנה הפרק, אז אני אומר ככה, ממשנה א' עד... איזה משנה יש חטיבה?
ב'
עד סוף ב', שהנושא שלה באופן ברור הוא השוואה בין דיני נפשות לבין דיני ממונות, נכון? משנה ב', מה שמעניין בה זה שחלק מההבדלים כבר לא נמצאים ברשימה. ספרתי 10 כי ספרתי גם משנה ב', נכון? כלומר, לכאורה מה היה אפשר לכתוב? דיני ממונות הכל כשרים לדון, כאילו מבחינה סגנונית משנה ב' היא מצטרפת לרשימה, אבל היא סגנונית אחרת, נכון? ואז מה החטיבה הבאה?
ג' ד'
ג' ד' שמה הכותרת שניתן לה?
מבנה התורתי של הסנדרין.
היא מתארת את הסנדרין, ומשנה ה' היא חטיבה לפני עצמה, נכון? זה מוסכם שזה מבנה הפרק?
כן.
כשלאמיתו של דבר צריך את שתי החטיבות השניות בפרק לקרוא על רקע תקבולת לפרק ג', כי המשנה שמתארת את הסנדרין, עם איזה משנה בפרק ג' היא מדברת?
א' ב'.
עם א' ב', כי מה מתואר ב' ב' בפרק ג'? איך יוצרים הרכב של?
של
שלושה דיינים, נכון? אז מה מתואר בפרק ד'? איך יוצרים הרכב של? של סנהדרין, כן, אני מפחד להגיד 23 של סנהדרין.
זה מבנה צורני, לא מבנה של איך בוחרים את
ה... בוא נבדוק עוד מעט מה העומק ההבדל ביניהם, אבל רק לפני כן, במשנה ששואלת כיצד מאיימים את העדים עדי נפשות, באופן ברור עם איזה משנה היא מדברת, עם פרק ג' המשנה הבאה, נכון? כיצד בודקים את העדים. אנחנו נגיע לפרק ה', ברור שגם פרק ה' מדבר עם חלקים של פרק ג', למשל התיאור של אחר כך מכניסים אותו לשני ובודקים אותו וכולי, ואם מצאו לו זכות מדבר עם נכון, מדבר עם משניות ו' ז' ח' משניות ו' ז' סליחה בפרק ג', ועוד תחילת פרק שישי מדבר עם במשנה אחת. כלומר, יש פה אפשר לומר אחת המבנה של שלושת הפרקים האלה, בוא נתייחס אליהם בגדול, אז ניכנס יותר לתוך פרק ד', שיש לנו דינים אמונות בצד אחד, דיני נפשות מהצד השני. אנחנו יכולים לראות בדיונים תקבולות בין החטיבות שהם עוד יותר מעמיקים לנו את עוצמת הפער ביניהם, נכון? עוצמת הפער ביניהם. בתווך יש מעין איזה משנת מעבר כזאת שהיא תחילת פרק רביעי, שמה היא רוצה בעצם לספר לנו? היא מכניסה בכותרת של פרק רביעי גם מדיני אמונות גם מדיני נפשות, את איזה שהיא בעצם כמעט אולי הדבר היחיד שבהם הם
דומים.
הם דומים, או אם נשווה, עוד לא עשיתי את זה, או אם נשווה איך בודקים עדים בדיני נפשות, איך בודקים מדיני אמונות, נגלה הבדלים. אם נסתכל בגמר הדין, נגלה הבדלים בגבי הזכות וכו', נגלה המון הבדלים, נכון? אבל המשפט הקטן הזה שיות והוא גם תחילת פרק, אז הוא נכנס טוב לראש, נכון? מכניסים אותו ככה עמוק, עושים enter, כן? אז המשפט הזה שאומר לך שהם דומים, הוא כאילו מעביר אותך, אבל אחרי זה לאמיתו של דבר, באמת, הזעקה שהייתי אומר ששלושת הפרקים האלו, עד כמה דיני אמונות, דיני נפשות, הם בעלי פער גדול ביניהם, למרות שזה נורא מפתיע. למה? כי הכותרת של תחילת פרק ד' מהו, מי אמר לי שאחד דיני אמונות ואחד דיני נפשות בשלב החקירה, שנאמר, משפט אחד יהיה לכם, שזה... מאיפה זה לקוח? בואו נראה קודם כל את ההקשר. בסדר? ההקשר הוא מכה בהמה, זה בויקרא פרק חב ד', כן? בפרק חב ד', אחרי פרשת המקלל, יש שם תיאור של עונשו של רוצח שמכה נפש בהמה, אדם שחובל בחברו, ואז מה נאמר? הוא מכה ואימה ישלמנו, מכה אדם יומת, משפט אחד יהיה לכם. מי שאמר פה שזה בהקשר אחר ודאי פיסק את הפסוק הזה כפי שזה בתורה, שמשפט אחד יהיה לכם מוסב לכאורה על המשך הפסוק. כי מה כתוב במשך הפסוק? כגר, כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם, לא יחם, כן? מי פה אמר גוי? כתוב בתורה גר, כן? אין לך. בסדר, אתה יכול לשאול שאלה אחרת, והיא מי הוא הגר שהתורה מדברת עליו, בסדר? לא בטוח שטעית, בסדר? בסדר, אני לא רוצה לפתוח את כל הנושא, אז אני אגיד בקצרה שבפשוטו של מקרא, לפי מיטב הבנתי, הגר שמדברים עליו זה לא גר צדק. הגר זה אדם שבא מבחוץ להתגורר אצלנו, והאזרח הוא בן המקום. וכמו שקיים היום במדינת ישראל, יש חוקים, דברים מסוימים שחלים רק על אזרחי המדינה, ויש גם דברים שחלים על כולם. בעיקר מה אנחנו מייחסים דווקא לאזרחי המדינה ומה אנחנו מייחסים לכולם. אז החובות והזכויות האזרחיות, שזה הליכה לצבא, תשלום מיסים, אבל זה גם ביחד עם זכויות, נכון? אתה מקבל ביטוח לאומי, אתה מקבל ביטוח בריאות, כל המכלול הזה שייך לאזרחים. מה אנחנו מצפים מאדם שבא מבחוץ? אנחנו מצפים ממנו לשמור על המשפט הפלילי, נכון? בעצם זה לשמור על הסדר הציבורי, זה בעצם לא לפגוע באנשים אחרים. מה אכפת אם אתה אזרח או לא? אתה רוצח, אז אתה צריך לטפל בך. ואנחנו גם מצפים ממנו לשמור על דברים שקשורים במרחב בחברה דתית, שזה בתורה. מצפים ממנו בפרסיה לשמור חמץ, לשמור שבת. יש כ-14 מצוות שמתוארות על גר, שהם כמעט כולם, אבן עזרא אומר את מה שאמרתי לכם פה, הוא קורא להם גר שער. הוא נשבר רק באחד, שהיה לו מאוד קשה, זה שהגר מקריב קורבן פסח. שם הוא נשבר. הוא אמר, טוב, זה כנראה גר צדק. אבל בגדול, זה הגר, והתיאור הזה כגר כאזרח, זה מה שהוא בא לומר. אבל המשפט האחד יהיה לכם בפסוק, בלי שום ספק, למה הוא מוסב? הכגר כאזרח, והוא גם מופיע בעוד מקומות, פסוק דומה. לכן אתה גם יודע שזה פסוק פשוט, כן? נכון, איפה עוד יש מקום כזה? מני במדבר תדבר שנייה נפתח וכי אגור איתכם גר לא זה טוב פרויקט השוט תחפש יש פה למישהו פתוח לפניו אני אחפש אני אראה לא, זה הפסוק היחיד שכתוב, הביטוי משפט אחד יהיה לכם. יש עוד פסוקים שכתוב כגר, כאזרח. זה יש לא מעט, כן?
דבר אחד ומשפט אחד יהיה לכם,
אני לא יודע. מצוין, אז יש עוד, כן? אז בכל זאת אתם צודקים. זה לא הדבר היחיד שנתפוס היום את המשנה, כן? באה המשנה, ואומרת, המשפט אחד, וזה טכניקה מדרשית מאוד מוכרת, מוסב על מה? על השורה לפנה. רוצים עוד דוגמה כזאת? אנחנו מתקרבים לראש השנה. פסוקים של בפסוק של החודש השביעי באחד לחודש בתורה יש תיאור ברור אם נלך לתפילה של ראש השנה שמה שאפשר לקרוא זיכרונות ושופרות כתוב חודש השביעי באחד לחודש אין לכם יקרא קודש יהיה לכם זיכרון תרועה אז הזיכרון תרועה זה זיכרונות ותרועה זה עכשיו איפה מגיע המלכויות יש בנושא איזה דיון שלם במדרשי ההלכה, אחת מהדעות, רק בשביל להדגים את הטכניקה, אומרת, כתוב אני השם אלוקיכם בסוף הפסוק, שהוא לפני פרשת החודש השביעי אחד לחודש, אז אני השם אלוקיכם, שזה מלכות, גם הוא מצטרף אליהם. עכשיו, זו דרשה הרבה יותר רדיקלית ממה שיש פה, כי אני השם אלוקיכם שם, הוא גם עם הפסק של פרשה. כשפותחים שם בויקרא כ"ג ג' אז רואים...
זה לא רציף,
זה מפסק של פרשה, זה לא סתם פרשה, זה פרשה פתוחה. ולשון אחרת זה ממש חטיבה חדשה, מי שמנתח את ויקרא כ"ג הוא גם מבין שיש בה שני חלקים, חלק אחד זה החגים של החודשים הראשונים, והחלק השני זה חגי החודש השביעי. אני השם אלוקיכם, זה הסיומת של החטיבה הקודמת, ועדיין יש דעה שמחברת ביניהם, חז"ל הרשו לעצמם דברים כאלה. אז פה יש דוגמה הרבה יותר קלה, הרבה יותר לייטית, אבל עדיין מי שלומד את המשנה והוא קורא פתיח לפרק, הוא אומר, משפט אחד יהיה לכם, אנחנו מתייחסים לדיני המדינה, ואז הוא מגלה שכל הפרק טרק. משפט אחד? אתם יודעים כמה הבדלים יש ביניהם? 10 הבדלים, מי ששם להם לתגבלות, תראו, בעצם הפרק הזה טרק שלא משפט אחד יהיה לכם, נכון?
כן, אבל
אתם איתי?
כן.
הפרק הזה זועק שהם נורא שוני, חוץ מדבר אחד, כן? שמה כל מה יצטרך לברר, כדי לענות על ה... זה פלא ספרותי להציג את זה ככה. מה יש דווקא בדרישה וחקירה שבהם, מה עשינו? ישבנו, ומה יש בכל האחרים שבהם אנחנו מחלקים, כן? עם הקשה, היו פה ידיים, כן? בבקשה, תהיו. את תזכרי את השם. יגל?
אמנם יש המון המון הבדלים, אבל שאפילו מתארים לנו גישה שונה למושב בדיני נפשות, יש לנו איזושהי מגמה, בסופו של דבר לא להעניש או משהו אחר, ואני אומר, אולי בעקבות כל ההבדלים, אני חושב שהמשפט אחד אולי בנוגע להתייחסות, אני מתרשים איתנו, אין לך הוכחות לזה, אבל משפט אחד יהיה לכם, זה בשניהם נושא דרישה בחקירה. זה שזה יהיה יותר רציני, זה לא אומר, אל תתייחס גם לזה כדבר לא משמעותי.
כן, אתה נראה מה הפרדוקס, מה היה כתוב בגמרא, כבר בעמוד בלמד בית עמוד א', מישהו לא יודע, שגם מדרבנן, מה עשו לדרשה בחקירה? גם ביטלו את זה בדיני אמנות. בסופו של דבר, הגמרא תלך בעקבות מה שאני מאיר פה, ומה היא תגיד? תפרידו ביניהם לגמרי. אבל בעולם של המשנה, יש פה משהו שצריך לחשוב עליו, מה יש בדרישה בחקירה שאותו... אנחנו כן אומרים משפט אחד, ומה יש בכל השאר? לצורך זה אנחנו אולי צריכים קצת יותר טוב לברר אם אנחנו יכולים לחפש את השורש של ההבדלים בתוך כל הרשימה הענקית הזאת. דבר ראשון שהייתי מבקש מכם זה קחו את ה10 דברים. תראי, זה 10 פרטים שכל אחד עומד בפני עצמו. האם אפשר לקחת את ה10 האלה ולפלח אותם לקבוצות? מה נעשה ביחד לעשות את זה?
זה לפי סדר המשפט.
לא,
לא ממש. אתה אומר שזה מוצג באופן כרונולוגי, לפי הסדר. זה מתחיל בגודל ההרכב, עובר לפתיחת הדיון, נכון? אחרי זה להכרעה, להצבעה, יפה. אחרי זה היכולת להחזיר. ואז זה קצת נשבר, נכון? אז זה קיים באופן חלקי. יפה, כן.
אני אומר כל הכרונולוגיה.
נכון, עדיין אני שואל, האם אפשר לפלח את זה פה לקבוצות? כלומר, אני אומר את זה בצורה הבאה, קשורים המון פרטים, מה שהרבה פעמים עוד מסייע זה שאני מסוגל לגלות איזה שהן קבוצות פנימיות, ואז אני, כשאני עובר מאלף פרטים לקבוצות, זה מקל עליי. תיקחו תחום שהרמון עשה במיון שלו, זה המצוות, 613 מצוות. ומה אתה עושה עם ככה בפרטים? ויש כל מיני חלוקות של מצוות, אם זה חלוקות ל-4, חלוקות ל-6, שקיימות זוגעונים, רמם חילק לכמה? 14, נכון, כל מיני חלוקות, שאחרי זה הן מאפשרות לך להשתלט על התחום ולראות את הקשרים הדדים. אני שואל פה שאלה הרבה יותר צנועה, כן? יש פה 10 הבדלים, האם אפשר פשוט באופן טכני לבוא ולהגיד, שאני בעצם רואה פה קבוצות, מה שזה יאפשר זה להוריד את זה מ10 הבדלים ואולי ל... לפחות, בדיוק. כלומר, ההבדלים יהיו בשורש של הקבוצה, והפרטים וההבדלים הם בעצם הביטוי, הגילום של השורש הזה. אז בואו נחפש את השורש, כן, בבקשה. נדב, נכון?
כן. מה שיותר ברוב ההבדלים, ברוב הלבשה, שיש שתדים שבדיני פשוט אנחנו מחפשים את הזכות. אז זה בא לידי ביטוי בכל מיני פרטים דנים, אבל זה עושים את הזכות בדיני נפשות, אנחנו לא רוצים להרוג מישהו. ובדיני אומנות, זה לא זכות מפריע, אנחנו רוצים אפשר טוב, אני זכות ונחובה.
מצוין, זאת לפני ההסבר. מצוין, זאת לפני ההסבר, אז איך היית מציע לחלק? אחרי זה אני מבקש לך להסביר, איך היית מציע לחלק?
יש לנו הדר שני, השלישי.
אז ככה, דיני המונות בשלושה ו-23 יעמוד בפני עצמו. בסדר? עוד נצטרך לברר, נעשה את זה, מה ההבדל בין התחומים שיש להם הרכבים שונים. אבל יש פה, קודם כל, זה הבדל אחד, צריך ללמוד אותו עצמאי. אחרי אתה אומר, מי השני? הכל מדבר על זכות וחובה, ואיפה היית גומר את זה? איפה היית גומר את זה? אז לכאורה, בואו נעבוד, סוף משנה א' כתוב, דיני נפשות גורמים בו ביום לזכות, יום של אחד וחובה, אז לכאורה זה לוקח עד סוף משנה א', יש רק הבדל אחד שהוא בדיוק, האחד שלפניו, אם גורמים בלילה, שם המילים חובה וזכות לא מופיעים, אבל למעט אותו אחד, בכל החטיבה מההבדל השני עד סוף משנה א', בכולם כתוב זכות וחובה, זה שרבי הכליל את הדנים ביום, השאלה אם גומרים בלילה בתוך חטיבת הזכות והחובה, אולי הוא מלמד, שלמרות שהמילים לא מופיעים, שהוא ניסה לומר לנו, כדאי לכם ללמוד את זה בתוך בתוך ההקשר הזה, כן.
אפשר לומר שהגומרים בו ביום בין הזכות ובין החובה, זה מעין פירוט לגומרים ביום גומרים בלילה, או ביום בשעה גומרים ביום. אפשר לומר את זה בתוך פירוט. בגמי ממונות
לנו קצת קשה להבין את זה, כי אנחנו חיים עם מישהו שתשתש את הידי בין היום ובין הלילה, נכון? חשמל, אבל יש פה חבר שהוא בצבא כבר. צבי היית וגבעתי? נו, מה קורה בלילה? רצית להגיד שיש אפיצות, נכון? גם ביום יש. בסדר גמור. זה מתחיל להצטמן כאילו משהו שאפשר לומר, דיינו, הבדל ראשון זה ההרכבים, אחרי זה יש 7 הבדלים, אני חושב, שהם, 8 הבדלים, שהם, הכל עובדים על זכות חובה, חוץ מהאחד או שאנחנו חושדים שגם הוא קשור, ואז בעצם נשאר ההבדל האחרון, שגם הוא יעמוד בזכות עצמו, שהוא הכל. כשירים לדון דיני המונות וכל כשירים לדון דיני נפשות. אתה רוצה לדבר על התאומות והטהרות פה?
זה שני מרדיים,
כן, אבל פה משום מה זה שאלה שלעתיד צריך לברר אותה. המשנה מה בחרה לעשות? להנגיד לדיני נפשות, לא לדיני המונות, אלא לתאומות וטהרות. איך זה נכנס פה? מה אתה אומר?
נפש פרטי יותר דומה מההגדל האחרון.
זה נכון, זה נכון. מה אתה אומר? כן, בבקשה, רק את השם שלך.
אלעזר.
כן.
זה שהכל קשרים זו מיומנות ואין כל קשרים בינינו פשוט בא אחרי, כאילו שבין המשל לבין זה, זה רק מחלק את החלוקה שלנו ששמה דגש לנושא של הזכות והחובה. מבחינה לשונית, הכל קשרים זו מיומנות, זה מנוסח באותו נוסח של המשנה הראשונה שאומרת כאילו את ההבדלים, אבל בגלל שאין לזה את הרעיה מאוד טבעי לנו, זה היה בהמשך. בגלל שאין לזה את הקשר של זכות וחובה, אז זה לא חלק מהרפת.
איזה מהם?
הכל קשרים לדון באמונות והם כל קשרים לדון דיני נפשות.
כלומר, אתה אומר שסגנונית לא יכלו לדון בזה עם האחרים, אז לכן הוא הלך לסוף. טוב, עמיחי אבל עדיין תובע מאיתנו להתייחס לדיני... עמיחי, אתה היית אומר עמיחי שבעצם זה לא הנגדה במנות ונפשות אלא נפשות לעומת... מה זה תאומות בתארות? תתרגמו את זה לשפה של השולחן ערוך, של הטור. איזה חלק של השולחן ערוך זה? יורד דעה, נכון. כלומר, זה איסור והתר? כלומר, מנגידים לחושב משפט, זה איסור והתר, ואומרים לך, הדינמיקה של ההוראה היא אחרת בהם. קצת קשה לי, עמיחי, האמת, לומר את זה. כזו חטיבה של דיני אמונות ונפשות, לא?
אבל הרפר, מה שזה בא בעין, להכניס את זה, זה אולי גיוני. אם אנחנו מדברים על הבדלים בין נפשות לבין אמונות, אנחנו מדברים על הבדלים בין נפשות לבין דברים אחרים. יש איזשהו מקור שאומר לי זה, ברור שאני אכניס אותו אם מדובר ככה.
כן.
בעיה, אנחנו צריכים לכתוב למה זה חוטף.
אני הייתי מעדיף לראות באיזה סוג של מובלעת או מאמר מוסגר, אבל למרות שזה קשה להכריע, אבל מה שכן, ברור שיש פה בעצם שלוש קבוצות של הבדלים. אפילו שתיים. אחד זה גודל ההרכב, השני זה כל חטיבת הזכות והחובה, והשלישי זה מידן. כן, אתה רוצה לחלק אחר, בבקשה.
אחד זה הסיפור של הרצון לזכות, והדבר השני זה העובדה שמחמירים יותר בדין בדיני נפשות, ששם נכנס באמת הסיפור הזה של הרכב הדין, נכנס גם דנים ביום וגומרים ביום, כי זה באמת יותר חמור וצריך לשלוט עם זה, ואתה לא יכול להיכנס עם זה ללילה כי זה דבר שהוא חשוב. ואולי, אני לא סגור בדיוק מה קורה עם הכל קשרים לדון דיני אמונות, לא הבנתי עדיין למה כל כך וככה, ולכן אני לא כך סגור על איך להכניס את זה, אבל יש פה עוד כמה דוגמאיות עם הגומרים בו ביום, אבל כאילו
אתה מבין שאמר שהשאלה פה היא מתודית, כאילו לאיזה בסיס מייצרים חלוקה? אתה מנסה לייצר את החלוקה על בסיס של טעם הדין, זיהית שני וקטורים, כן, שני טעמים, שני כוחות שפועלים פה, ואז אתה אומר אני משרשר אותם, אז יצא לך שזה קצת מנומר. אני מעדיף שהחלוקה תהיה... ככה מופיע? כן? ומה שאני שלחתי לכם ולא פתחתי אותו, אבל מה מופיע? בכתב את קושמן, מה מופיע? אם כבר עמיחי לוקח אותי איפה זה נמצא? בכתב יד קויפמן, בקויפמן זה כתוב, בסדר גמור, אוקיי, אז פותרנו את הבעיה. בקויפמן כתוב, דיני ממונות, הטהרות והטומאות מתחילים מן הגדול, דיני נפשות מתחילים מן הצד. זה הבעיה לפתרה. אתם רואים? איזה פתרון פשוט, לא? זה פתר? אני אגיד אחרת, אנחנו צריכים לעורר פה גם פעם שיח על איך להתייחס לכל נושא חילופי הנוסח. אני נוטה לייחס חשיבות גם לנוסחות המאוחרות, כי זה חלק מהגלגול של המסירה של התורה שבעל פה, אבל בכל זאת יש פה אור של הפשטות של הנוסח המקורי. אני לא מדבר על נכון ולא נכון, על מקורי ומאוחר ולאחריו, בסדר? אבל תודה עמיחי, אז בוא נאמר ככה, מבחינת הפתיח, דיני ממונות, דיני נפשות, זה גם כולל את מתחילים מן הגדול ומתחילים מן הצד. ואז אני לפחות ספרותית, אני מדבר כרגע, אתה מבין, הבחנה טכנית. עכשיו, אני אסביר גם מה היתרון. היתרון הוא שקל לעשות את זה. כלומר, כשאתה עושה את ההבחנה, סמך הטעם, אתה צריך קודם כל ללמוד את זה, להחליט מה הטעמים. אחרי מה הטעמים, אתה צריך... אני חושב שהרבה יותר פשוט להסתכל במשנה ולראות, עורך המשנה, מי שהגיש לפני את החומר, מי שאומר את השיעור, כן? אני רואה שאתה... הוא יצר פה רשימה ענקית של יום לימוד עניין נפשות. אני רואה שזכות וחובה ככה מככב כחטיבת ביניים, ואז אני אומר שיש לפניו בלי זכות חובה, אחריו בלי זכות וחובה. לכן אני בכל זאת חושב שהחלוקה יכולה להיות או לסיים, לעשות את החלוקה לפי דיני ממונות מול דיני נפשות, ואז אנחנו נשים ביחד את כולם חוץ מהכל כשרים לדון. שזה יהיה שונה מהם, הוא שונה מהם סגנונית. בצד שני אפשר גם לעבוד על הזכות והחובה, ואז אני אבדיל קצת אחרת. מה שכן נכון לומר, אם אני מסתכל בכל קשרים לדון דיני ממונות, אני רואה שפה הדיון הוא בהרכב, נכון? כשאני חוזר להבדל הראשון, 3 מול 23, אז במה ההבדל הוא בא? בהרכב. מה גודל ההרכב? ומה? מי יכול להתמנות להרכב? לעומת זאת, כל ההבדלים האחרים, עכשיו אני מדבר בשפה שלך, כל ההבדלים באמצע, על מה הם מדברים?
תהליך הדין.
על סדרי הדיון. אז חלק, יהודה אמר יפה, זה כרונולוגי, חלק לא, אבל בעצם אפשר לומר, אני חושב שיש שני הבדלים מהותיים בין דיני אמונות לבין דיני נפשות. אחד זה בהרכב, שיש לו שני ביטויים, זה מעין הפתיחה והחתימה. והשני הוא בסדרי הדיון, שהם מאוד מאוד שונים. למי אתם משייכים את דרישה בחקירה? בוא נחזור לפתיח של הפרק, שהוא רצה שנחשוב שזה משפט אחד יהיה לכם, כן? למי אתם משייכים את הדרישה בחקירה? ברור שזה סדרי הדין, נכון? בעצם מה שאנחנו מגלים זה הרכבים שונים לחלוטין, אבל גם בסדרי הדין אנחנו מגלים הבדל, אבל פתאום גילינו שבסדרי הדין גם יש משהו שהוא משותף, כן? עכשיו פה יש תוספות קטן ופשוט ששלחתי אותו לאסף אתמול בלילה, אבל בסדר, יכול להיות לו אני יותר על זה, שהם אומרים דבר מאוד חמוד ומתוק. כן, מה אתה?
גם את סדרי הדין בתוכנו של
החיים. בבקשה. אני רק בקושמן עכשיו, כן, דבר.
יש שם את הקבוצה הראשונה של ההתנהלות של הדין, שזה פותחים מדהים ומחבילים.
כן.
החלק השני שהכל מלמדים של הלימוד חובה וזכות, זה שני הדינים אחר כך. הדבר האחרון של זמן הדין, שזה 3 חתימות לפני הזמן, שאם אומר שאתם רוצים אפשר להקביל אותם במבנה חייסקי, אבל
צריך לעבוד על זה קצת יותר.
אפשר כאילו לקשר את התנהלות הדין, שזה ההבדל הראשון וההבדל של הזמן, שדנים לנו גורמים בלילה, גם פותחים בתים ומחזירים, זה על הזמנים, ההתנהלות עצמה, הכל מלמדים, זה לא על תהליך ההתנהלות, אלא על מה שקורה בעצם ההתנהלות. אז אם אפשר ממש להשקיע, כאילו אפשר לקחת, יש את מבנה בתי הדין של הדיינים,
כן.
ואז את ההתנהלות של הדין, ואז מה קורה בעצם הדין.
כן. בוא אני אוהב את זה, אני אשאל עוד שאלה. אם שאלתי קודם, מה ההבדל בין דרישה וחקירה, זה באותו דבר לעומת כל השאר, אז תסתכלו ברשימה של כל ההבדלים. ההבדלים האלה הם נוגעים, בוא נמשיך את האפיונים שעמיחי עשה פה עכשיו, הם נוגעים לדינמיקה הפנימית בתוך ההרכב, נכון? מי הראשון ש... אני כבר לא הולך לפי הסדר, ומי הראשון ש... שמדבר? נכון? הם מתחילים מהקטן. יש פה דיון, מי מהדיינים פותח את עצמו לזכות, לחובה, נכון? על מה אין הבדל? אין הבדל לכאורה, כשלומדים את המשנה, לא רואים הבדל באיזה תחום? של חקירת העדים. נכון? תסתכלו בכל ההבדלים. אתם רואים פה הבדל על חקירת העדים? אני לא רואה. אני כרגע מדבר על הרשימה של ה10 הבדלים. אז עכשיו אתם רואים הבדל על חקירת העדים? אז מה עכשיו נאמר? אתה צודק שזה הולך להתקלקל תכף, אתה צודק, אבל תן לי קודם להגיד את זה, בסדר? כמו פינג פונג, אחרי זה אתה תנחית לי, בסדר? אבל מה שבעצם אפשר לומר כך, ההרכבים שונים לחלוטין, סדרי הדיון שונים לחלוטין, במה אנחנו לא מבטרים? זה מה שנראה שהפרק מנסה להגיד. במה לא מבטרים? בחקירת העדים, וזאת מסיבה פשוטה מאוד. כי למה חקירת העדים נוגעת? העובדות, קרה או לא קרה, נכון? סביב שאלת האמת, אם זה קרה, הרי לכאורה, לא למדנו מספיק, אבל לכאורה, מה מטרת כל הדרישה והחקירה? מה מטרתה? אז בוא נזכר בפסוק בתורה, ודרשת וחקרת את הבינה, אמת, נכון, הדבר. מה שנוגע לשאלה אם זה אמת או שקר, הפועל, לא מבדיל. גם בממונות, בוא נגיד בשפה חזלית, דין פרוטה כדין מאה, כן? תלמדו פרק ראשון בשיעורים. אתם תראו את הגמרא שם בדף זין, יש איזה דיין ובאת למקרה על איזה סכום כסף קטן, אז הוא אומר לעצמו, זה קצת כסף, אני בא איזה איש חשוב ואני אבייש אותו, כאילו, לא, אין חשבונות כאלה. אחד מהדברים, אתם תראו את זה בפרק ראשון, אין לי מושג מה תלמדו שם, אבל תלמדו את אותו פרק ראשון, כל השאלה, האם אמת, או האם שלום, כן, מה אני מחפש, כן? בעיקר בסוגיית פשרה, אתם תראו את זה. לפחות מה שהפרק הזה לכאורה זועק הוא, במה שנוגע לעמידה לאמת כקוצו של יוד, לא להתחנף לאף אחד, כן? לא לוותר, הסיבות להתחנף הן תמיד לכל הכיוונים, נכון? אני אעזור לו כי הוא מסכן, אני אעזור לו כי הוא עשיר, אני אעזור לו כי הוא זה, אני אעזור... משפט אחד יהיה לכם, לפחות
הפרס זועקים,
זה בתחום של האמת, כן, אסף.
אני רוצה עכשיו לקרוא למשנה אחרת.
בבקשה.
המשפט, המשפט הפותח, הוא מי המון הליכות בדבר החוקרה. אז השאלה היא, איך חוקרים? מי המון הליכות ככה? מי אפשר לחוקר ככה? זה לא הבדלים, זה פשוט תיאור של המשפט הראשון. ביצוע של המשפט הראשון.
זה יפה, עדיין, כשאתה קורא את התיאור של איך חוקרים, איפה נמצא? הוא לא צמוד אליו, גם חייה ספרות, אני שאל את עצמי, כאילו, מה רבי ניסה להגיד לי, כן? שאני קורא את כל ההבדלים האלה. אז אני אומר, הוא עשה לי תרגיל. מצד אחד, הוא בנה פרק שאומר, תראו כמה הם שונים. מצד שני, הוא עשה פתיח, כולל זה שהוא דרש פסוק בצורה מאוד מסוימת, שלא הוא אמר לי, זה אותו דבר, עכשיו אני אשאל את עצמי, זה אותו דבר או לא. אז אני חושב שהמסקנה, ואני מיד אתייחס לדברים שלך, המסקנה היא, מה שנוגע להקפדה על האמת, המלחמה של התורה בשוחד, בחנפנות, בהטיית דין, פה אין הבדל. זה המשפט אחד. לעומת זאת, יש באמת, ברור שיש הבדלים בין התחומים, בדברים אחרים, אתם חלק ציינתם, מה שאני רק רוצה להעיר, שעוד לא הגעתי לתוס חוד, בסדר? שהאמת היא שהתחכום של המשפט הפותח, כלומר שהוא אומר הגד אבל הוא מחביא בתוכו את הניגוד שלו, אמר לזה הרמב"ם בפירוש המשנה, שכן, וזה נוגע להערה של אסף, הכותרת אומרת אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה. אתה לא קורא רק להסביר את המשפט הזה, מאיפה לקחו את הביטוי דרישה בחקירה? מאיזה פסוק? אתה צודק, מאיזה פסוק? מעיר הנידחת. מעיר הנידחת. זה המקום היחיד שהביטוי מופיע יחד. זה נכון שבעוד פרשיות בספר דברים מופיע הקפדה שחייבים לדרוש שזה קרה באמת, כן? כמו דרישת האמת. אבל זה פסוק של עיר הנידחת בדברים י' ג' מה, רק נפתח את זה, בסדר? אז הפסוק אומר, אני קורא ודרשת וחקרת ושאלת היטב, הנה אמת, נכון הדבר, זה דיני נפשות. המשפט אחד מה אמר, אותה הדרישה והחקירה שמתוארת פה, הוא יהיה גם בדיני אמונות, מידת האמת תהיה בשניהם. אבל הרמב"ם פה העיר הערה מאוד פשוטה, שנדב, אתה קודם אמרת משנה ה', מה התכוונת? אם נשוות ה' לפרק ג' משנה רע, מה אנחנו נגלה? האם באמת דורשים וחוקרים את העדים באותה צורה? מאיימים אחרת. אז הרמב״ם פה הכניס עוד דבר שגם עליו יצטרך לברר מה עומד מאחוריו. הרמב״ם אומר, מי שילך לפרק ה' מה הוא יגלה? שחוץ מדרישות וחקירות יש עוד דבר שנקרא בדיקות. אנחנו עוד נצטרך לברר את השאלה הזאת.
מה זה? בשביל החקירות.
אני יודע, יש פה פרדוקס, אתה צודק. כלומר, אם כבר אתה מעורר את הבעיה הזאת, אז כיצד בודקים את העדים? נצטרך פרק ג' היו מכניסים אותם או מאיימים עליהם או מוציאים את כל האדם לחוץ ומשארים את הגדול שבהם. אז משתמשים, אבל משתמשים בביטוי כיצד בודקים את העדים. מצד שני, נכון?
אבל זה לא לגבי, לא לגבי התוכן העדות, זה לגבי באופן כללי שלא...
בסדר, אבל עדיין, ההקפדה הטרמינית, כלומר, היות ואנחנו יודעים שיש דרישות, חקירות, בדיקות. זה מה שאני יודע. אני כבר אגיד יותר מזה. במשנה בפרק ה' לא מופיע דרישות. יש חקירות ויש בדיקות. איפה נעלמו הדרישות? מה עם הדרישות האלה? זו שאלה טובה. היום אנחנו רק שואלים שאלות. בסדר? אני יודע את חלק מהתשובות, אבל קצת קשה לי איתם. אבל, אז אם כבר אתה יודע שיש לך טרמין שנקרא בדיקות, ואפילו כתוב מהו, אז למה אתה לא מקפיד יותר על לשונך? בפרק ג' היית כותב, במקום כיצד בודקים את העדים, היית כותב כיצד דורשים את העדים, כיצד חוקרים את העדים. זו שאלה, אבל עדיין בולט שסוג השאלות של בדיקות הוא לא מתואר בכלל בדיני ממונות, ואת זה כותב הרמב"ם. אני אפתח לכם את זה.
פרק 50 זה מגבי באופן כללי, זה גם חושב גם לחקיר, גם ממונות, לא?
אז אני אקריא לך הרמב"ם שחשב אחרת, אם אתה מרשה לי. הרמב"ם אומר, בוא נפתח את זה.
אגב, במשנה ב' כתוב מה בין חקירות לבדיקות, הערים שם גם מבדלים בין חקירות לבדיקות,
נכון? אבל זה בפרק ה' עוסק בדיני נפשות, כן? טוב, הוא החליט לא להגיב. יש פה למישהו, נקרא את זה מפה. כמו פעם, בסדר? איך למדנו פעם? אז הרמב״ם אומר פה, אני קורא פירוש המשנה, אמרו אחד דיני ממונות בדרישה וחקירה, זהו דבר תורה, זה כבר גיליתי לכם, נכון? אבל כשלא תלו דלת בפני לובין, אמרו שלא יעריכו הדרישה והחקירה בדיני ממונות, אבל הבדיקה אין לסמוך עליה בדיני ממונות כלל וכלל, אלא אם כן היה באותו הדין דבר נסתר, כמו שאמרו דין מרומה. אז הרמב״ם פה אומר חד וחלק, שיש בתוך המשפט שכותב, אחד דיני בדרישה וחקירה, תמון רמז שהם לא דומים. זה פלא, לא? מה הרמז? שאין בדיקות. עכשיו, רק נחדד את השאלה, אחרי זה ננסה לחבר את הכל ביחד, בסדר? אבל בוא נחדד את השאלה, מה באמת ההבדל בין חקירות ובדיקות? אז מה זה בדיקות? אתם יכולים לקרוא במשנה בפרק ה'. מה זה בדיקות? שואלים? שואלים פרטים על האירוע שהמידע הזה, האמת, הוא לא חיוני. בוא נקרא לזה כך. שכן, מה אומרת המשנה? שבבדיקות, אם אמר איני יודע, אז מה הדין? זה בסדר, אז לא צריכים את המידע. עוד יצטרך לשאול, כשנלמד על זה, אז למה שואלים את זה? אם לא צריך, אז למה לשאול? כנראה שזה תורם משהו, אבל זה מידע שגם בלעדיו אפשר לדון את האדם, נכון? כנראה עיקר הסיפור נמצא, מה חסר לי? כל מיני פרטי רקע שהם לא חיוניים בשביל הידיעה אם הוא חייב או פטור, אבל את זה לא צריך אפילו לחתחילה בדיני ממונות. עכשיו בואו נתרגם את מה שאמרתי פה. כנראה שבדיני ממונות פחות מעניין אותי מה? פרטי המקרה פחות מעניינים אותי. בדיני מפשות לעומת זאת, כנראה שפרטי המקרה, גם אם יש פרטים שלא חייבים, הם מאוד מעניינים. זה מוסכם? לא חייבים. קדימה, דבר. אה? מה אתה אומר?
הבדיקות הן מיותרות, ככה זה מתגע לך גם הרבה פסיק הזה, אותו דבר שאינו מעניין המקרה, זאת אומרת, הבדיקות הן דבר מיותר, ופרק אין שיש בדיקות, זה כדי להכשיל בסוף הזה את הילדים, זה כדי לתקופת המשפטים. וואי, אני חושב שבדיקות האלה מפשוט.
דווקא זה אותו דבר, בפרק שעוסק בלאיים על הילדים ולבדוק, האם הבדיקות בעצם של הילדים, זאת אומרת, היינו מדברים זה לבדוק האם הילדים הם ומשקרנים באופן כללי, אז לא בודקים את גוף העדות. אז יש לנו את הדרישות בחקירות, שלא משנה ההבדלים ביניהם זה גוף העדות, ואז יש לנו בפרק חמישי, היו בודקים את המשל החקירות, ואפילו עוקצי תיארה וכו'. זה שוב, פשוט כמו שהמיכל אמר, לבדוק האם העדים הם דוברי אמת. הוא לבש חוצה לבנה או שחורה, זה לא משנה האם הוא גנב או לא.
ואז יוצא משהו באמת פלא. אני אומר, ההערה הזאת של הרמב״ם, כאילו הדליקה אותי לגמרי כשראיתי אותה, כי יש פה איזה פלא. תור אחד פרק, אני אסכם את התנועה שאנחנו פה, פרק שזועק שהם כל כך שונים אחד מהשני, כותרת שאומרת, יודעים פסוק ככה, משפט אחד יהיה לכם, ועוד במשפט הזה אני מגלה שהם לא שווים. לא, זה לא, קצת מטלטל אותך, קצת. תרגיש כמו לולב, לא, כאילו, זה פלא. עכשיו, עדיין לא ביררנו, אני שומע את האופוזיציה פה, עדיין לא ביררנו, כאילו, מצד אחד אמרנו, אני חושב שזה נכון מה שנאמר, מה שנוגע לאמת, אין ויתורים. זה שזה ממונות לא אומר שאני אחפף. אין ויתורים. זה מה שהפרק הזה רוצה להגיד. עכשיו, התורה, האמת, זה מסר תורני, שהתורה זועקת אותו באין סוף פסוקים שהם תארים דין. הפחד מהטיית דין, הפחד משוחד, מחנפנות. זה, אני יכול להגיד שאני אספר לך משהו על סבי, הרב סולובייצ'יק. יש הרבה מה לומר עליו, אבל אחד מהדברים שהוא לא סבל זה אנשים שהם לא ישרים אינטלקטואליות, או שהוא הרגיש שיש שם חנופה. כלומר, רב שמתחנף לקהילה שלו, הוא אומר את מה שחושב שרוצים לשמוע, שאין לו איזו יושרה, היה לו אלרגיה לדבר כזה. והדבר שהיה הכי חשוב לו, אני חושב בחייו, זה כמובן התורה, אבל היה האוטונומיה שלו, שהוא יגיד מה שהוא רוצה. אחד מהסיבות שהוא סירב להיות מועמד לרבנות הראשית אחרי שהרב הרצוג נפטר, זה הוא לא רצה להיות כפוף למישהו. ומי שיודע מה זה להיות רב ראשי כשמלמעלה מצפים ממך לתת פסק מסוים, היו מקרים כאלה. מה? הוא נתן דין וחשבון רק לקודשא בריך הוא. הוא היה עצמאי לגמרי. כאילו מישהו ראה פעם את הסרט שהיה עליו באנגלית שעשו עליו ואיש האמונה הבודד, אז בסרט שם יש קטע חמוד שהם מורים הוא לא שם על אף אחד ואז מרים אותו בחליפה לבנה וכובע לבן. ראיתם פעם, יש לי תמונה שלו, מי שרוצה לראות, בחליפה לבנה וחתונה. כאילו הוא לא התלבש כמו החברה, כאילו, הוא היה הוא. אז הבגדים זה ביטוי מסוים של זה, כן? אבל זה, כאילו, אז בוא נחזור, סליחה?
על
הכל, הוא היה אדם מאוד עצמאי, מאוד עצמאי. הוא גם היה מוכן לשלם מחיר לדעות שלו, כאילו לא, אבל אני כל כך קל, כל כך קל להתחנק, זה נורא קל, תאמין, זה יותר קל מאשר להיות אמיתי. אז פה, כאילו, אז זה הקר, אבל עדיין יש איזה הבדל. עכשיו, השאלה היא איך לפרש את זה. אני ניסיתי לרמוז לאיזה חילוק עקרוני מסוים, שזה תורה שלו, פשוט. עמיחי הוא בצדק, לא עושה לי חיים קלים, כן? אבל מה שבעצם אנחנו מגלים, שבתוך הזעקה שצריך אמת, עדיין יש הבדל. ועכשיו אני שואל, איך יכול להיות חצי אמת? כלומר, איך יכול להיות שאני מצד אחד מה זועק? שמה אני רוצה? אמת? ואני לא אבטר? וכנראה שהבדיקות... אז מה אפשר להגיד? בואו נציב את הדילמה. כנראה הבדיקות לא תורמות כלום לאמת. אז למה שואלים אותם? אז מה אני חייב? כנראה שאם אני דן בדיני אמונות ולא בדקתי, אני עדיין יכול להגיד עם מצפון שקט, שאני דרשתי וחקרתי היטב אחרי האמת. אז השאלה המתבקשת מהי? אז מה זה הבדיקות בנפשות? אם יבוא מישהו ויגיד, כן,
זה בדיוק הבדל בין הממונות לבין הנפשות. הבדיקות הרי זה בדיוק הולך על המקום של האם אני רוצה לזכות אותו ולכן אני אחפש פה בנרות בשביל דרך לזכות, או שבעצם אני לא, או שהוא זכאי או שהוא חייב, אני לא עושה את הכל בשביל לזכות אותו. והרמב"ם יכול להיות שבמקרה הזה גם חיבר את זה אוטומטית לפרק פרק ו' כבר מתחיל לדבר על הפקידה ועל כל המהלך ועל כל התהליך שעוברים לקראת הפקידה. הוא אמר, רגע, הבודקין זה מתחבר לפקידה, הבודקין זה מתחבר לנפשות ששם מחפשים בנרות ומחפשים בציציות של הדברים, ואני אקח דברים שאפילו הם לא מגוף העדות אלא דברים שולים כדי שאולי בהם אני אוכל לקלוט בשביל לזכות אותו, כמו שראינו פרק ג'.
יפה, אז בוא נתרגם אותך משהו פרק ד', אז בוא נתרגם אותך. אני יכול להגיד זה אמת גם בלי בדיקות, נכון? אבל הבדיקות משמשות לא כמכשיר לבירור האמת, זה מה שאתה אומר בצדק, כי אחרת מה קורה פה? זה מכשיר לבלבל את העדים. ולמה? אתה אומר הוא בעצם קשור לאיזה נושא של הזכות והחובה, כי כבר התחלת להגיד מה? הסבר מסוים להבדל, עוד לא הסברנו את זה פה, אבל זכותך להציע, כן? ההבדל בין זכות וחובה. בדיני נפשות, כאילו יש לי מה, איזה אינטרס, מה לעשות? לזכות אותו, כן? בוא נקרא לכם את התוספות, כן, בבקשה. רק השמחה עוד פעם, אלעזר, כן, אז ייקח לי זמן.
אני לא בטוח שזה נכון להגיד מה שאני אומר, אבל אני אגיד בכל זאת. אנחנו בהתחלה שאלנו על הפסוקים, אמרנו לכאורה הפסוק הוא מתייחס כלפי משפט אחד יהיה לכם ולדעתי לגר, ואז אנחנו אמרנו רגע, אבל דורשים כאן שדיני אמונות יהיו זהים לדיני נפשות, אז אנחנו הסרנו את האמירה הזאת, משפט אחד יהיה לכם כלפי הפסוק האחר. עכשיו כשאנחנו קוראים את זה מחדש בתור אמירה עקרונית, אז אנחנו יכולים להחזיר את הפסוק למשמעותו המקורית, כי נותנים לנו בדיוק, לכן זה ממש ברגע שמעת את
הפסוק. אחרות, למה שמישהו יבדיל בין גר לאזרח?
כן, כמו ש
למה?
יבדיל בין גר לאזרח, ככה אתם בדיוק.
נהדר.
נפשות. זה לא, אבל הפסוק לא מוסע בחור, זאת אומרת, בפרקטיקה כן, בהחלט יהיה הבדל, גם בדרישות ובחקירות, בענייני זה.
צבי, תתרגש, זה יפה מה שהוא אומר. אני יודע, זה קשה ללמד אחרי אוכל צהריים ועוד אחרי ג'רמי וחייך, ואני מתחרה בו. כאילו, לי אין 36 מיליון 300 אלף לייקים בפייסבוק. יודעים למה? קודם כל כי אין לי פייסבוק, אבל אין לי סיכוי גם להגיע ככה בלייקים, זה לא... אבל זה דבר נפלא מה שאתה אומר. כלומר, אותו רעיון של אמת בלי הבדלה בין גר לאזרח, הוא גם בא לידי ביטוי פה, זה מצוין, כן. מישהו פה גם, השם בבקשה.
אלעד,
כן.
אמרנו את הבדיקות הן לא לכאורה, לא חשובות,
עוד לא אמרנו כלום, אנחנו עדיין שואלים, אנחנו תפסנו את המשנה במה שהיא עשתה לנו, כן?
נכון.
לא פתרנו את כל הבעיה.
אין, כאילו, בדיקה זה כל מה שעושים.
בוא נחזור לדברים שכבר נאמרו. בפרק ג' הכותרת היא כיצד בודקים את העדים. אבל מה בודקים בפרק ג'? בוא עכשיו תראה כמה מה שאמרנו מדויק. מה בודקים בפרק ג'?
עדים עצמם.
שואלים איך אתה יודע, נכון? מה אנחנו רוצים לדעת פה? לא את פרטי המקרה, זה לא הבדיקות של פרק ה'. אנחנו רוצים לדעת את מקור המידע שלך. כי מה בודקים בדיני ממונות? האם זה קרה או לא קרה? לא שואלים איך זה קרה, אתה מבין את ההבדל? אני צריך להחזיר לעמיחי, אבל לא שואלים איך זה קרה. לא אומרים לו, הוא לבש חולצה אדומה, זה היה שטרות מסומנים, זה היה במטבעות של 10 שקלים, או בשטרות של 20 שקלים או 100 שקלים. זה בדיקות של פרק ה'. פה שואלים שאלה אחת, האם באמת הוא חייב או לא חייב, ואנחנו מבררים את זה, כי בדיני הממונות, הבירור שאנחנו עושים, אנחנו מתעקשים על אמת אפילו על פרוטה. זה הקשנות שלנו. בדיני ממונות, והשאלות ששואלים את העדים, זה סביב השאלה הזאת. בדיני נפשות, אנחנו גם שואלים אותו על הפרטים של המקרה. את זה אין בדיני ממונות.
אבל קוראים לזה באותו שם.
אז אני חוזר לה, פה זה מופיע כפועל, ופה זה מופיע היו כיצד בודקים את העדים. איך זה מופיע לעומת זאת כאן? כל המרבה בבדיקות, הרי זה משובח. אז מה זה בדיקות? זה ב... זה שם, זה שם, זה שם פעולה, כן? תודה. אני צריך איזה סמת פה, כן? בוא נאמר גם משהו נוסף, שהיו בודקים את העדים, מכניסים אותם ומעידים עליהם. נכון, אבל מה לא מסבירים בפרק ג' כיצד מאיימים? לעומת זאת, מה קורה בפרק בדיני נפשות? בפרק ד' שואלים כיצד מאיימים את העדים, ובפרק ה' בעצם מה מסבירים כיצד בודקים את העדים, נכון? כלומר, זה נכון? במילים אחרות, כל מה שאני אומר בשנה ה' אצלנו בפרק הוא מקביל למילה מאיימים עליהם, שאין לנו מושג, אין לנו מושג מה מה בדיוק קוראים בדיני ממונות, כן? אין לנו שום מושג. יש פה פירוט אדיר של האיום בדיני הנפשות. מה כן אנחנו יודעים האיום בדיני הנפשות? שמה הדבר הכי חשוב שהם אומרים לעדים? אנחנו יודעים שלא כדיני ממונות, דיני נפשות. אז מה בעצם, בוא נחזור להגיד של הפרק הזה, אחרי הכותרת המדהימה שאחד משפט אחד, אז מה הפרק זועק במשנה ה'? שאל תחשוב שזה אותו דבר, ומי שחושב אותו דבר, אוי ואי בואי לו, כן? אנחנו אומרים דיר בלה, כן? אנחנו נרביץ לו, כן? ואיזה תכונה לפחות המשנה נותנת כאן בדברי האיום, כן? איזה תכונה היא נותנת? מה היא כותבת? אדם נותן ממון ומתכפר לו, דיני נפשות לעומת זאת, דמו ודם זריותיו תלויים בו עד סוף העולם. תרגמו את זה לעברית שלכם. ומה ההבדל ביניהם? אתה, זה כתוב בטקסט או זה כתוב אצלך? אין לי בעיה שתגיד את זה, אבל זה כתוב. מה זה אדם נותן ממון ומתכפר לו? אתה צודק, אמרת נכון, אתה קורא טקסט טוב, כן, מה אמרת? מה פה אדם נותן ממון ומתכפר לו? אם אתם בעידוד שלכם משקרים, אתם פוגעים בו, אתם יכולים עדיין מה לעשות? לתקן את זה, זה הפיך. כי אדם נותן, מי זה אדם שייתן ממון? אתם. אתה העד שהולך לשקר עכשיו, במדעי המונות אתה נותן ממון ומתכפר לך. זה הפיך. לעומת זאת, אם אתה עכשיו הולך להעיד בדיני נפשות עדות שקר, והבן אדם הזה מה? ירגו אותו, אתם יודעים לפי המשנה, זה לא כמו באמריקה שיש כאלה שיושבים עם הבתה המידוי עם המוות 6-7 שנים. פה מה עושים? ישר מהבית דין, ישר לאיפה? ישר לעמוד התליה, כן? זה מאוד מהיר, כן? תדע לך, זה לא הפיך. עכשיו, לא סתם זה לא הפיך, אתה לא רק הורג אותו, את מי עוד אתה הורג? את דמו ודם זריותה. ופה נכנסים לחטיבה מדהימה שאני רוצה שנלמד אותה, על הערך של חיי אדם. אבל אם אני אשאל את עצמי בתוך דברי האיום, מה ההבדל, מה האיום אומר? אז האיום אומרות, אין לי מושג מה אימו. אני יודע שהאיום בדיני נפשות בא להגיד לך שזה לא דיני ממונות, זה מה שהוא בא להגיד לך. והנקודה שמדגישים זה נושא אם הוא הפיך או לא הפיך, או בלשון אחרת, אתה לא פה, קודם ישבת פה?
כן.
טוב, ראיתי שאתה לא נמצא. תזכיר את השם?
בנימין.
בנימין, מה שבנימין אמר קודם בעצם נמצא פה. הוקטורים שחיפשת, הכיוונים, אחד מהסיבות להבדיל ממונות בנפשות, מה הוא? הוא חוסר הפיכות של גזר הדין. היות וכך, אז מה אני צריך לעשות בדיני נפשות?
לבדוק עוד.
אני צריך לבדוק יותר טוב, כן?
ואפשר אפילו להמשיך את הכיוון הזה עוד, ולהגיד
כי אין הזדמנות שנייה, אין מועד ב' בלשון האוניברסיטאות, כן?
אפשר להגיד שהסיבה שבגללה רוצים יותר ללמד זכות מלמד חובה, כי ללמד זכות זה הפיך, וללמד חובה זה לא הפיך. זאת אומרת, למה צחוק הוא נשאר חי? יכול להיות שהוא שוב יעמוד לדין ובסוף נהרוג אותו. להרוג אותו, אי אפשר לחיות אותו אחר כך.
בוא נאמר את זה עכשיו אחרת. אני עוד מעט אומר את זה בצורה שונה לגמרי. בוא נאמר את זה אחרת. למה אני כל כך מנסה לא להגיע לגזר הדין של אני בורח מהחובה? כי אם אני אעשה את זה וחלילה טעיתי, אז מה יתברר? אני לא יכול להפוך את זה, זה לא הפיך. זה מזעזע. אני לא יודע, אתם יודעים, יש סיפורים בעולם המשפט. של משפטים שהיו פתוחים ב-100%, שזה ראיות אדירות, כן? ואחרי שנים התברר, היה משפט, כזה ידוע מאוד, ובאנגליה, לפני איזה 30 שנה, היה שם איזה פיגוע טרור, שנעלו 4 אנשים למאסר עולם על, פי הודעה שלהם, ואחרי 20 שנה התברר שבפרוטוקולים של המשטרה, השוטרים הוציאו מהם הודעה בכוח, והיה כתוב שהשוטרים יודעים שזה שקר וחזר, כאילו... זה טלטל את... עשו איזה סרט מפורסם, אני לא זוכר את השם שלו. אבל זה כאילו... כל הפחד הזה הוא בגלל חוסר ההפיכות. אני הולך עכשיו לקבל החלטה מפחידה. אז לכן, מה אני צריך לעשות? לבדוק טוב, כן? אז זה יכול להיות...
להשאיר לי אופציות פתוחות.
זה יכול להיות. יכול להיות שיש עוד הבדל, אבל בואו ברשותכם, אני... כן, בבקשה, צבי.
לא,
תגיד.
צריך לקחת את זה פחות.
אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד. זה בריא ושמע, בריא עדיף.
אתה מציג זה שדינרת פשוט אני מציג להיזהר, ולכן
לא כל הזמן, בחמש דקות האחרון זה כתוב במשנה, אני לא המצאתי את זה.
זה דבר שצריך הרבה הרבה זהירות. לעומת זה דינרת פשוט אני רוצה למצות את האמת ולהגיע אליה פחות חושב. זה גם קצת יותר מורכב, אני חושב, כי המבנה של ינף, אני אמרות בפרק ג' הוא אומר, מה זה דיינים, זה בורא לו אחד. זה קצת שכונה, כאילו, אפשר לראות את זה גם... אני אומר, בסוגיות הראשונות יש סוגיה בפרק א', מדברת על האם אפשר למצוע. זאת אומרת, האם אפשר לעשות פשרה? בני המונות אפשר לעשות פשרה. זאת אומרת שהאמת אולי דווקא לב, אולי בני המונות דווקא האמת פחות חשובה לי, אני יותר רוצה שלום. אולי בדיני נפשות אפשר להסתכל על זה כבר הפוך, שאני מחפש אמת. מצד שני, אני עלול מהאמת, כאילו, נהיה נפשות, כשאני יכול, אני מרצה את הדין עד הסוף, בודק, כאילו לבדוק אמת. ובסוף אולי יצא לי שקר, השקר הזה יכול להביא לשלום, כי חסמתי לאדם, אני אומר, יש מערכת שהיא קצת יותר מורכבת מאשר
אתה אומר דבר מאוד נפלא, ברשותך בוא נקרא את התוספות סוף סוף, וגם את רש"י, עם מי מתחיל, עם רש"י או תוספות?
רש"י.
אז בוא נתחיל ברש"י, רש"י בלמד ב', הם מוזמנים לפתוח. דיבור המתחיל בדיני נפשות מתין על פי אחד לזכות. אומר רש"י, 12 מזכים ו-11 מחייבים, זכאי. אבל לחובה אין מתין אחר הרוב, אלא אם כן רבו המחייבים על המזכים שניים, כי דברים בפרק כמה, לא תהיה אחרי רבים לרעות. ובדיני ממונות, לקה לוקמה. כי דאמר לקמן, לא תתה משפט אביונך, אבל אתה מתה משפט שור הנשכל, וכל שכן שאר דיני ממונות. מה רש"י עושה? כאן מפנה אותנו לגמרא בלמד וב. עמוד ב', ואני פותח למד וב עמוד ב', שם אומרת הגמרא את הדבר הבא. אומרת הגמרא, זה שורה 3, זה בשבילך. אמר רבי אבאו, 10 דברים יש בין דיני ממונות לדיני נפשות, וכולן אין נוהגים בשור הנשכל חוץ מ-23. הרי המשנה אומרת בפרק א' ששור הנשכל, בכמה הורגים אותו, הוא נדון ב-23, שנאמר והשור יסכל וגם בעליו יומת, כי מיטת הבעלים כך מיטת השור. בא רבי אבאו ואומר, אבל זה רק לגבי גודל ההרכב. כל שאר הדינים שכתובים בפרק רביעי שמבדילים בממונות ונפשות, וזה שור הנשכל, או כמו דיני ממונות. קודם כל זה נותן ביטחון עצום למה שאני אמר פה קודם על תחילת החלוקה, שגודל ההרכב הוא הבדל עצמאי שצריך ללמוד אותו בנפרד מכל השאר. אבל זה אומרת הגמרא, אמר מנה אני מילי, מאיפה הוא לקח את זה? אמר רבך בר פאפד, אמר קרא, לא תתה משפט אביונך בריבו. משפט אביונך אי אתה מתה, אבל אתה מתה משפט של שור הנשכל. כן, אומר רש"י, לא תתה לרעה על פי אחד, אבל אתה מתה לחובה דין השור על פי אחד. ומאחה גמיר לכולו מעלות, דלא נהיגי חוץ מכהן גדול, חוץ מכף ג' סליחה, הוא מסתבר דייקש לאחי עתי שהוא עיקר הדין ותחילתו. ועכשיו המשפט החשוב זה המשפט הבא, אבל אומר רשי, כולו אינך להצלה עתי, ומה לנו לחוס על שור המועד מוטב לקיים בו וביארת הרע. שומעים היטב את מה שרשי אומר פה? רשי פה אומר דבר מאוד ברור, גודל הרכבים אין לו קשר למה? להצלה. אין לו שום קשר. אז מה השאלה הבאה שצריך לשאול? אז באמת איך הגיעו להבדל בין שלושה ל... מה פשר ההבדל בין הרכבים? אבל אומר רשי, כל... וזה ששור הנסקל הוא ב-23, זה... היות ונהרג פה אדם, וכמיטת הבעלים כך מיטת השור, אז הוא מקבל הרכב של 23. יש שני דרכים להסביר את זה. דרך אחת היא שבאיזושהי מידה אולי דנים את הבעלים גם. יש קו אחר, שמענו בבקם, דנו פה בזה הרבה. הקו הזה היה שהתורה דנה את השור כמעין רוצח. כמובן שזה מעורר שאלות, האם אפשר לראות בשור אישיות משפטית. זה חובר למי שקצת יודע בבקם, שדין שור טעם, הרי הוא משלם מגופו. יש כמה אחרונים שרוצים לומר מה הכוונה מגופו, שבעצם אפשר לחייב את בעלה, ומי אפשר לחייב? את השור. אני קראתי ראש ישיבה ליטאי שלמד אישי באוניברסיטה, הרב ירוחם גרליק, שכשסיפרו לו את הסברה הזאת הוא הסתפק במשפט הציני הבא, הוא אמר דוקטור שור. מה הוא בעצם ניסה להגיד? אתה מחייב שברים? אפשר לעדן את הסברה הזאת, היא כתובה במפורש דרך אגב ברמב"ן על התורה בפרשת נוח על הפסוק שגם את דמכם אדרוש מיד כל חיה אדרשנו. אז הוא אומר הרמב"ן שדנים את השור כרוצח. אז יושי, מי ששמע את השיעורים שלו פה בישיבה, יש לו תורה שלמה, איך יש עוד פרשיות מקראיות שבעלי חיים הם נחשבים אישיות. הרמב"ן אומר, זה גזירת הכתוב בגלל החומרה של חיי אדם. השור נדון כרוצח, אבל מה שבעצם אומר רש"י הוא ככה, אז אני דן את השור בקו ג' כי זה דיני נפשות, יש פה רוצח. אבל מצד שני, מה מניע את רוב ההבדלים האחרים, חוץ מהקשרים לכהונה, מה מניע את ההבדלים האלה? מה מניע אותם? הרצון להציל. אבל רש"י פה אומר דבר מדהים, והמיתוס של דבר בדיני נפשות שההרכב עומד מול המקרה הוא בעצם נקרא בין שני כתבים. כותב אחד הוא הכותב של וביארת הרע מקרבך, צריך לבאר את הרוע. אבל מול זה עומד איזה כותב? הפחד הזה שזה לא הפיך, שאני צריך להציל אותו. מה הכוונה? שאני לא ארוג אותו לשב. עכשיו פה אומר רשי, כשאני מתאר את דיני נפשות כרגיל ואני רואה את הכתבים, איזה כותב גובר? הרצון לא להרוג חף מפשע גובר על ביאת הרע מקרבך. בעצם אני אגיד זה בצורה הבאה, אני אתרגם את רשי. כשאני רואה את כל המקרים האלה, זכות חובה, ואני רואה וואלה איך משחררים בקלות אולי רוצחים, מה אני אומר לעצמי? עדיף שילכו 100 רשעים בחופשי ולא מה? חף מפשע אחד שאני ארוג אותו. אז אני פחות מבאר את הרע כדי מה? לא לטעות, כי אני לא יכול להרשות לעצמי ברחב התימות של טעות. אני אומר כפרומו לפרק, הסוגיה הכי מרכזית בשעה שעוסקת באחריות על טעות נמצא בפרק שלנו. דיין שטעה, זה חתיכת סוגיה, סוגיה בעל המאור, רמב"ן, כאילו, זה יהיה שמח שם, בסדר? אבל כאילו הטעות, הפחד מטעות גובר על הרצון להיות נחוש. אבל בשור רש"י אומר, מקסימום, מה קרה? הטעיתי, מקסימום. גם אכלנו היום אוף, היה פה אוף לאורך הצהריים היום, כן? כלומר, זה לא שאנחנו ססים להרוג שברים, שיהיה ברור, אין פה זילות של בבעלי חיים. אבל שעומד וירתה הרע מקרבך מול הפחד מטעות, הפחד מטעות הוא כבר לא קיים, הוא כמו דיני ממונות. בעצם מה עולה מדברי רש"י באופן ברור? שרש"י פה אומר חד וחלק, ההרכבים בואו נלמד בנפרד, הוא כבר לא מספיק היום, אבל פעם הבאה ההרכבים בואו נלמד בנפרד, ומה שנוגע לרוב ההבדלים זכות חובה, כל הזכות והחובה מונעים על ידי הרצון להציל. זה לא קרה דיני המונות, כי אפשר דיני המונות דומה לשור הנסקל, אפשר להגיד זה בשתי צורות, או אפשר היה להגיד כי השור הוא ממון, אבל אפשר להגיד את זה יותר טוב, שור תהיה רמב"ן, תגיד שהוא רוצח, אבל דיני המונות דומה לשור שבשניהם אני לא מפחד לטעות, מהסיבה שמה? שאפשר לתקן את הטעות, או שהטעות היא לא נראית בעיניי נוראה. זה מה שעולה בדברי רש"י. כלומר, יסוד, רש"י בעצם כשהוא קורא את הרשימה הזאת, את רוב ההבדלים, למעט הראשון, הוא מייחס לאותו מושג שעלה פה, להציל, 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 וזה בגלל הפחד מטעות. תוספות פה אומרים משהו אחר לגמרי, שהוא דברי נריה. כן.
לגבי ההגדרה שלך ברש"י, אני חושב שאמירה שיש לנו את הפחד מטעות, ושזה בעצם ערך אחרי אדם לעומת וביאתה הרב מקרה בחי, זה אותו דבר. נראה לי שצד השם צריך להגדיר אחר. יש לנו את וביאתה הרב מקרה בחי, ואני ממש לא רוצה להרוג בני אדם. כשאתה אומר פחד מטעות, זה בדיוק אותו דבר כמו להגיד וביאתה הרע. טעות זה אמת, כן?
טוב, אתה לוקח אותנו בצדק, אנחנו לעתיד עוד לא מוכנים להיכנס לעומק הקורה, אבל נשמח לעשות את זה. לנו, אני חושב, בחשיבה הדמוקרטית יש רתיעה מעונשי מוות, ולא רק בגלל הטעות. בעצם מה שאתה אומר, יש איזושהי רתיעה מלקחת חיים של בן אדם, כמה רע שהוא יהיה.
הרי עוד לפני שמגיעים לחקור אותו ולבדוק אותו והכל, הרי האפשרות שהוא יגיע לבית משפט היא קלושה.
נכון.
הרי העדים צריכים להגיד לו, והוא צריך להיות, זה לא קורה. בעצם הם עושים הכל כדי לבטל את העניין הזה.
זה בהחלט יכול להיות. מה שצריך בעצם, אני אומר, זה לראות איפה ומתי להכניס את זה. כל היחס לעונשי מוות, המשנה בסוף פרק ראשון במכות, אני מניח שהיא מוכרת, שבעצם בפועל לא ביצעו עונשי מוות. האם זה בא כמו שיש כאלה שרצו לומר, כי הם באמת נרתעו לא רק בגלל הטעות, הם נרתעו מהותית מטול חיים, האם... זו שאלה, אני עדיין מציע לך להקשיב לאביתה הרע מקרבך.
בסדר?
דיברנו קודם על תקיפה באיראן, אני לא הרב עובדיה, אף אחד לא ישאל אותי מה דעתי. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. אני גם אין לי מידע שאני יכול בכלל לקבל עמדה, אין לי. אני לא קראתי דוחות מה, אני לא יודע כלום. אני יכול להגיד שאני כן יודע, כאמירה כללית, שטוב להילחם ברשעים לפני שזה מאוחר מדי. זה אני מוכן להגיד. אבל צריך לבדוק אם זה אפשרי, יש עוד 1,000 שאלות פה, כן? כלומר, וירתה הרע מקרבך, תקשיב לכל הזה גם אם אתה לא מבצע אותו. צריך לסנור רע. יש ספר ששלם, כזה אובי, מישהו אולי קרא אותו, עלייתו נפלתו של הרייך השלישי. הספר הזה כולו אומר, היה אפשר לעצור את היטלר כשהוא היה קטן. ולכן, מה המסקנה משנות הזוועה? כשרואים מישהו שאומר שהוא רוצה להרוג אותך, תאמין לו ותהרוג אותו. בסדר? כמו תילחם בו. זה פחות או יותר מה שהספר אומר. כן, ובכבוד, כן.
אני רק אומר, אני חושב שצריך לשאול את ההגדרה שאני אגיד. יש לנו וביאתה הרע מקרבך, שזה הרצון, אפשר לקרוא לזה הרצון לאמת. כן, הרצון למיצוי מה שקרה בברית המילה. לעומת זאת, יש לנו שאנחנו מפחדים מטעות. לא צריך להגיד מפחדים מטעות. צריך להגיד, אני חשוב לי ערך האדם, כי להגיד מפחד מטעות זה בדיוק צבא כמו וביאתה הרע מקרבך.
כן.
זה מה שאני
רוצה. אוקיי, אני ברשותך עוד מעט אגיד את זה קצת אחרת, וזה נסיים, אנחנו לא נספיק היום את כל המכלול של הפרק, אבל זה רש"י. עכשיו שימו לב לתוספות מדהים, קטן, שורה אחת, קוראים תוספות כך: מה בין דיני ממונות דיני נפשות? אף על גב דשבין בחקירה או דשם מדכתיב משפט אחד יהיה לכם. בדיוק השאלה שאני שואל אתכם פה שעה בערך, נכון? תחליט עם משפט אחד איך יצאו כך הרבה הבדלים. קוראים תוספות, זה הבדל אחד. עניין מי להידתלו בזכות וחובה, אין להשוותם, זה לא שייך בדיני ממונות. דבר פשוט ומתוק שנר ידי אמר אותו קודם. באמת אין הבדל, תראו את ההבדל בין רש"י ותוספות. רש"י מה אומר? יש הבדל בין ממונות ונפשות. נכון? ונפשות אני מנסה להציל, אני מוכן לוותר על וירתה הרע מקרבך כי אני מציל את הבן אדם. תוספות אומרים, מה פתאום? באמת זה אותו דבר. בשניהם אותם כללים. אז איך יצאו כך הרבה הבדלים? זה פשוט מאוד. הם אומרים, בדיני נפשות יש זכות וחובה. ממונות פשוט אין זכות וחובה. זאת למה? זו מסיבה פשוטה מאוד. כי בדיני ממונות הדיון הוא בין שני צדדים, בין שני אנשים. זכות לאחד הוא חובה לשני. ומה שייך להגיד? אני אפתח לזכות. לזכות של מי? תפתח לזכות שלו? חובה לא. תגיד, אני בדיני, אסור להחזיר לזכות. רגע, אבל הזכות, כלומר,
כל מה שהזכרת מהדברה בפרק נשאר,
יש פה אדם שעומד מול חברה, ורגע שאתה משחרר רוצח, אז אתה פוגע בחברה. אם אתה נותן זכות לרוצח,
אתה כבר מקשה, אתה כבר מקשה. בוא בעצם נקשיב קודם כל למה שנאמר פה. מה שנאמר פה הוא דבר מאוד פשוט. כשאני נמצא בדיני ממונות, אני אתרגם את זה למונחים שמקובלים במערכת המשפט, אני נמצא במשפט האזרחי. המשפט האזרחי מתרחש בין שני צדדים. צריך תובע. אם אדם לא מגיש תלונה, מה אכפת לי? כן? אתה פלשת לי לשדה. זה אומר, אני לא. פגעת לי באוטו, עשת לי פגיעת פר. אני לא תובע אותך, אף אחד לא אתבע אותך, מה המשטרה תרדוף אחריך, מי זה מעניין? זה ביני לבינך. שאומרים אתה עושות, שזה ביני לבינך. אתה רוצה לעשות פשרה. היום מצוין, תעשה פשרה, כי אולי אני יותר רוצה שם. העיקר שתסכימו, העיקר שזה מקובל עליכם. מתי אני צריך את כל האמת שתיארתי קודם? מתי אני צריך אותה? כשהם לא מסכימים, בדיוק. זה המתח בין השלום והאמת, אבל בדיני ממונות זה בין, אבל במשפט פלילי, מי תובע את הרשעים? המדינה טובה, התורה טובה, הקדוש ברוך הוא, זה בן אדם אחד שעומד במשפט ותובעים אותו. עכשיו הבן אדם הזה, אם הוא יצא לחופשי זכאי, זה לא על חשבון מישהו אחר. עכשיו בא בנימין בצדק ואומר, גוואלד, הוא מסכן את החברה, הוא אדם, זה נורא לראות, זה נכון, ועדיין אנחנו תובעים אותו. זה אין, זה לא מריבה בין שני אנשים, הוא בעצם עומד לדין. הייתי אומר את זה עכשיו בצורה הבאה, מיכל, עכשיו תראה איך קודם הניסוח, קודם כבר חשב על זה. בדיני ממונות אני צריך לברר את את המקרה, או את יתר דיוק, אני צריך לברר מה עושים לכסף, לאיפה זה הולך. בדיני נפשות, מי אני דן? אתה אדם, אם אתה זכאי או חייב. אני דן אותך אם אתה זכאי או חייב, וכאן זה בינינו, למה אולי עולם הבא נכנס פה לפרק, למסכת, דיברנו על זה קצת. כמו שדבר אנחנו מאמינים, תוק ששחררו את כל הרוצחים הנוראים האלה בעסקת שליט, לא חשוב דעתי על העסקה, אני רק אגיד, התחושה הזאת שזה לא צודק, כאילו, גם שהסתירו מהחברה הישראלית את מי שחררו, לא סיפרו לנו את מי שחררו, כן? אבל התחושה הזאת שנפתה גם הייתה, אבל יש דיין אמת בעולם, אני בטח, הקדוש ברוך הוא ייפרע מהם איכשהו, כן? כאילו זה לא האחריות שלנו, בוא נאמר ככה, שהצדק יעשה, אנחנו חלק מהסיפור, ברור שיש לנו חובה. ומצד שני, אני עכשיו חוזר, אני עכשיו אומר את הרע שלי בצורה אחרת, חובתי לבאר את הרע. מצד שני, אם אני אזהר יותר בצד שנקרא, איך קראנו לו קודם? להציל, כן? והוא לא יקבל, למרות שמגיע לו, אבל זה עדיין לא נתפס שזה על חשבון מישהו. שזה נכון ברוב אנשי המוות, הבעיה שאתה כשחושב ולא נשמע מוות, על מה אתה חושב? למה אמרת שזה פוגע בחברה? אני יודע למה, על איזה אווירה חשבת?
על רצח.
על רצח, תודה. תודה, להפסיק, להפסיק, זה מה שאתה לשמוע, אל תקלקלו לי. אני אסביר. יש כל כך הרבה מומתים בתורה. הבן אדם הזה, הבן אדם הזה בתורה פה הוא חילל שבת, בסדר? אז הוא חייב עונש מוות. אם הוא לא ימות, תאמין לי, החברה יכולה לשרוד את זה. למה רצח באמת שונה? יש ראיות ברורות במגמרות, אולי רצח שונה. כי ברצח אולי קרובי הנרצח הם גולי אדם. בדיוק, ברציחה באמת אני יכול להגיד שזה בין, זה בין צדדים, אני אגיד את זה בצורה הבאה. אולי ברצח, הסיבה שהורגים את הרוצח, זה לא מדין שזה עבירה חמורה, אלא זה מדין נפש תחת נפש. כמו שבחובל, עין תחת עין, שן תחת שן, אז מה עושים ברוצח? נפש תחת נפש, זה שפה ברורה של שני צדדים, נאמר בתורה, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. אחד מהדרשות בבבא קמא, פרק שמיני, איך לומדים שתשלומי חבלה עם ממון, לנפש רוצח, כי אתה לוקח כופר, אתה לוקח כופר לראשי איברים, זה מדין כופר. אבל אם ככה דברים, אולי באמת רוצח שונה, ואני אזכיר כרגע את הגמרא במכות בדף ו, שם הגמרא אומרת שקרובי הנרצח פסולים לעדות, אתה לא רוצח, למה? כי הם צד בסיפור הזה. אז ברוצח זה נראה ככה, אבל אם רגע נשתחרר מרוצח, נחשוב, בן אדם עשה את אחד מה... בן אדם...
אפילו אם הוא...
אני צריך איזה עבירה עסיסית. בוא, שנייה, אני צריך עבירה עסיסית, שגם אתה תודה, בסדר? בוא נמצא לך משהו טוב, בסדר? אבל הבהמה, בסדר? ימות לא ימות, מה זה על חשבונך?
כן, כי הוא מפרק את סדרי החברה, בדיוק כמו שמישהו שמגלה הריות, זה פירוק סדר החברה הכי בסיסי. ואם אתה מפרק את סדרי החברה, וחברה בסופו של דבר שממנה לעצמה מערכת משפטית, היא ממנה אותה כדי שתגן על המערכת החברתית. ואם אנחנו מאמינים שחלק ממערכת המשפט היהודית, במדינה שהיא יהודית והולכת על פי ההלכה, זה גם העולם הרוחני שלה, וזה לא רק העולם המוסרי או הסדר, סדר כאילו שהכל ניטרלי, אלא רוצים איזה מערכת רוחנית. אז אתה לא יכול לאפשר לבן אדם שהוא מגלה הריות או שוכב עם בהמות להיסטוריה חופשי בחברה, כי הוא מפרק את המבנה שלה.
זה לא נכון, אבל
אני רואה שיש לך נטייה, ואני לא אומר את זה כשלילה, אני רוצה להבין את מי אני פוגש השנה, להיכנס ישר לטעמי הדין ולפילוסופיה.
רק מה שאני חושב,
אתה נכנסת פה עמוק לפילוסופיה של הענישה, לשם מה אני מעניש.
אבל זה לא נכון,
עדיין הדינמיקה, לי כרגע די, בלי שנגיד שהבנו לגמרי את כל הפילוסופיה של הענישה, די לומר שבדיני, במשפט האזרחי, בדיני ממונות, זה בין שני צדדים. ובדיני נפשות, זה עבריין שאני דן אותו. זה מה שקורה. אני דן את העבריין על עבירותיו. זו הדינמיקה. עכשיו, גם פה אתה יכול להגיד, זה לא בסדר שיוצאים לחופשי. אבל הדינמיקה שונה. מה שתוסות בעצם אומרים, אתה תבין את ההבדל המהותי בין תוסות לבין רש"י. רש"י אומר, באמת הכללים שונים. בנפשות יש כללים אחרים עם אמונות. התוספות אומרים, זה אותו כלל. לו יצויר, הייתי מצליח לייצר מקרה של זכות בחובה, שדנים אדם דיני אמונות, שזה דנים אותו על מעשיו, אז היה אותו דבר, הייתי עושה הכל לזכות, הייתי מנסה להציל אותו, זה לא בגלל בעיית הטעות, זה מה שמודגש בתוספות. פשוט הם אומרים, במאמונות זה לא קורה. מה ההבדל הוא בדינמיקה ולא בכללים? זה ברור?
יש משפטים ש...
כן, יתנה, קשר. בבקשה. למשל, למשל. אז אני אעזור לך, בוא, אני אעזור לך קצת לקלקל, כן? מה קורה באלו הלוקים אתה רוצה לשאול? מה קורה שם, נכון? אז מה דעתך? מה דעתך באלו הלוקים? מה אתה אומר? וכמה דנים את הלוקים? איזה דינמיקה תהיה? אז אם נתן לך שורי בית, בסדר? אתה רוצה לנסות לשדוק את זה? קודם כל יש לך, אתה יכול לסרב, בסדר? אבל אתה רוצה לנסות לבדוק את זה? אבל הדבר הזה ברור? עכשיו, אנחנו צריכים כבר לסיים, אבל יש פה שני כיוונים, הנקודה אבל היסודית בתוספות, בוא נחזור לרצון שלנו למפות. מה בעצם תוספות באו ואמרו? כמה הבדלים יש? שניים אולי. הבדל אחד בהרכב שאני חייב לכם, נכון? הבדל אחד בהרכב, כולם מסכימים שזה בפני עצמו. אני כבר אומר לשיעור הבא, אני לא יודע מי פה, אינטרנט, לא אינטרנט, איך אני אגיע לכם, אבל קודם כל אני חוזר, חשוב לי שתכינו, שלא תתייחסו לזה, אני בא... צד שני, מי שמכין בפחות זמן ממה שאמרתי מאוד, זה גם בסדר, אוקיי? במיוחד עכשיו אנחנו במשניות, זה לא בעיה. זה יהיה יותר, זה ידרוש מכם יותר כשנגיע לבעל המור רמב"ן על סוגיית דיין שטעה. ובגדול, אני רוצה שתחפשו את ההבדל בין הרכב של 3 ו-23 במשניות של פרק ראשון. אני רוצה שתלכו לפרק ראשון, תקראו טוב טוב את המקור של סנהדרין קטנה, איך הגיעו להקטנה של 23, תעשו מה שעשינו פה עם משפט אחד, תראו את הפסוקים בפנים, תראו מה פירוש הפסוק בהקשר שלו, איך חז"ל מפרשים אותו, האם אתם יכולים להבין את מה שהם מנסים להגיד, כן? תהיו חכמים, תבדקו המילה עדה, איך משתמשים בו במקרא, באיזה הקשר, מה הקריאה הפשוטה שלו, איך הוא נכנס פה לתוך המשנה, האם אתם מצליחים להבין את הדרשה? טוב, אז זה אנחנו נשאיר, אבל לפי התוספות, כל הזכות וחובה, כל הדברים האלה, הכותרת של הפרק היא אחלה כותרת. משפט אחד יהיה לכם, גם בדיני ממונות, אני באופן עקרוני, מבדיל בין זכות וחובה רק בעיה אחת. זה לא קיים. זאת הבעיה. וכל ההבדלים האלה הפכו להיות בעצם, שרשרת אחת ארוכה של הבדל אחד. זכות חובה, זכות חובה, בדיני ממונות, הסיבה, כי אין זכות חובה, אבל זה בעצם... זה הבדל אחד. מה ש... טוב, יש לו גם לפעם הבאה. בסדר, אנחנו נעצור כאן. בסדר, לפעם הבאה אנחנו נעשה ככה. אנחנו נעבוד על ה-23. אני רוצה שנעבוד גם על הסיפור הזה של הכל כשרים לדון. תחשבו טוב טוב. מה זה הסיפור הזה של מי כשר לדון? האם יש קשר בין דברים שנאמרו פה היום לבין הטענה שבמדינים אמנות הכל דנים? שנית, עוד דבר, שתנסו לזכור, זה פשוט שאלות הבנה במשניות, אני לא מגיע עדיין לגמרות. תשבו בין החטיבה של איך ממנים סנהדרין ואיך ממנים דיינים בדיני ממונות. תגידו לי מה איזה עולמות זה, כן, הזבלה מול הסנהדרין. תנסו להשוות ביניהם ולראות האם זה מתחבר למה שנאמר. מילה אחת. הזבלה, אתה יכול, לפי הפרק פה, אתה יכול לבחור אפילו פסול או קרוב, נכון? או אבא שלך?
נאמנה לאבא, נאמנה
לאבא. זה לא יישום של הכל כשרים לדון דיני ממונות, אפילו הפסולים. לעומת זאת, דיני נפשות, תראו איזה חבר'ה, כן? הם יושבים בישיבה כל היום, בשורות שם, עם ההיררכיה, ונדבר על זה. אני רוצה שתעבדו קצת על האיום. סביב האיום אני מבקש לראות עוד משנה במסכת סוטה. בפרק ראשון, מסכת סוטה, כתוב שמאיימים על הסוטה כדרך שמאיימים על ידי נפשות. תסתכלו שם קצת. תנסו לחשוב על ה... בבקשה, האיום על שבועה לא מופיע במשנה, אבל אם אסף מציע, תראו את האיום על שבועה בשבועות, בבלי שבועות, למתת, שזה תוסף את הסוטה בזיקה, נדמה לי, למשנה שם, נדמה לי. וזה, תחפשו את זה בתוספתה, בסדר? תוספתה, סוטה, בסדר? יש שם מקבילה לאיום של השבוע. בסדר? לא, אני אגיד לכם איפה. בתוספתה בסוטה, זה יוצא בזיקה לפרק זין בסוטה, ששם מדובר על דברים שאומרים רק בלשון הקודש. אחד מהם זה האיום, או יש שם שתי גרסאות, זה מחלוקת ראשונים. אז זה בתוספתה מאוחר יותר. בסדר, אז תסתכלו על כל האיומים האלה, תנסו לעשות פה איזשהו סדר מהדבר הזה. עכשיו, מי שגומר את כל זה, אני מציע שהוא גם יצטרף לזה, גם את הבדיקות. תנסו לחשוב, האם הבדיקות עכשיו יכול להצטרף, וכל מה שחשבתם? למה יש בדיקות בנפשות, בין הממנות? איפה זה נכנס? לחשיבה ראשונית, בסדר? צריך להיכנס לה...
הבדיקות של ממנות הן בפרק שלישי, ולא אחרי פרק
רביעי. נכון, אז תנסו קצת בתוך ההקשר של המשנה, ואז אני חוזר להצעה מפעם קודמת. תנסו לעשות סדר בתוספתה. איפה התוספתה שמקבילה לזה? פשוט... כי התוספתה פה אני לא הבנתי איך היא בנויה. כמו אני מבקש מכם לעשות את זה, כי אני גם לא יודע את התשובה. בסדר? אז נסתכל על זה. ואז מי שגומר את כל זה, והוא עוד לא הגיע לחמש שעות שהוא רצה, אז הוא יוכל להתחיל את הסוגיה הראשונה בגמרא. בסדר? אני משער שהסוגיה הראשונה בגמרא תהיה ביום חמישי הבא. כלומר, שהוא יהיה בחצי השני של השבוע. בסדר?
גם חזרה.
מה זה?
גם חזרה זה טוב.
גם חזרה זה טוב. בסדר. אוקיי, יופי, תודה.